אנחנו היום בפרשת כי תצא בחודש אלול סוף סוף. יש כזה סיפור שפעם היה עיר מעניינת מאוד והרצל נפטר שם. אז הלכו לרב ואמרו לו אתה צריך להספיד את הרצל אבל הספד הספד. אותו רב היה רב חרדי מאוד ולא כל כך הזדהה עם כל הרעיונות של הרצל. אז הוא לא ידע מה עושים, אמרו לו אתה צריך להספיד אותו. אז הוא אומר אוקיי אני אספיד אותו. אמר הספד נפלא, והוא אמר ככה: אם מישהו ייתן לי את התפילין של הרמב״ם אני אהיה מוכן לשלם בשביל זה $100,000. אם מישהו ייתן לי את התפילין של משה רבינו אני משלם $10,000,000. אם מישהו ייתן לי לקנות תפילין של אברהם אבינו $100,000,000. אבל אם מישהו ייתן לי את התפילין של הרצל אני אתן $200,000,000. כולם נהנו, כולם שמחו, ומי שהבין. אבל בואו נראה שבכל בדיחה אנחנו יודעים שיש איזשהו נקודה של אמת. בואו נראה מה העומק פה. אז אנחנו היום בפרשת כי תצא, והתורה מספרת, מיד בהתחלה מספרת דין מעניין מאוד. אומרת התורה ככה: כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, וילדו לו בנים האהובה והצנועה, והיה בן הבכור לצנועה. אומרת התורה: ביום הנחיל את בניו, שהוא מוריש את הירושה שלו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הצנועה הבכור. הוא לא יכול, מכיוון שהבן הצנועה הוא הבכור, הוא לא יכול להעדיף את הבן האהובה על בן הצנועה. כי את הבכור בן הצנועה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה. אומרת התורה שתמיד גם אם הוא בן צנועה יש לו דין של בכור, ואתה צריך להוריש לו את הבכורה. וכאן יש כמה וכמה שאלות שהמפרשים שואלים. דבר ראשון, אומרת התורה כי תהיינה לאיש שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה. זאת אומרת מקדימים את האהובה לצנועה, ובעל לידה זה היה הפוך, הצנועה היא זאת שהוליד הראשון. מה זה כי תהיינה לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת? מה זה ההי הידיעה הזה? מה זאת אומרת הוא לא יוכל להעדיף את הבן של האהובה על בן הצנועה? זה פשיטה. ברגע שהקדוש ברוך הוא מצווה דין בכורה, מה חשוב אם היא כן אהובה או לא אהובה? הוא הילד בכור. מה התורה צריכה לנמק כי הוא ראשית עונו לא משפט? מה זה? מה התורה צריכה להגיד? זה הדין, בכור הוא הראשון. הרמב״ם אומר שזה מצוות עשה לתת לבכור פי שתיים. הרמב״ן אומר שזה גם מצוות לא תעשה. עוד יותר כתוב ברמב״ן ובעוד מפרשים שגם אם בן אדם כתב צוואה וכתב אני מוריש לבן אחר את הבכורה, הצוואה הזאת בטלה, מכיוון שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה. אתה לא יכול לבטל עוד אחת בתורה. ולא רק שהבכורה לא חלה על הבן הצעיר, רק הבכור נשאר בכור, אלא הוא עשה חטא. אפילו שהבכורה הזאת לא עברה, הוא עשה חטא. לכן היום בזמננו צריכים מאוד להקפיד, סתם סוגריים, כדאי מאוד ללמוד את דיני הירושה, כיוון שיש אנשים שכותבים צוואות, מאוד להיזהר איך לכתוב את זה על פי הלכה. אפשר להוריש לבן הצעיר יותר מהבכור נכסים, אבל רק בזמן שהוא חי. אתה לא יכול להוריש אותו מדין ירושה רק אחרי שבן אדם נפטר. וגם היום אלה שכותבים צוואות ומחלקים את הירושות עוד מחיים, הוא כבר נותן לו את זה במתנה, מקפידים תמיד שבאיזה חלק מסוים בספרים או בדבר מסוים, שלקיים את המצווה של הבכור יהיה פי שתיים. ואז באה השאלות שאמרנו, למה מקדימים את האהובה לשנואה? אז מפורסם שאומרים בשם הגר"א מווילנה, הגאון מווילנה, שאומר ככה, הסיפור של התורה מתכוונת ככה, הבן השנואה נכנס, האישה של הבן, האישה השנואה נכנסה להיריון לפני הבן האהובה. מי נולד ראשון? הבן האהובה, הוא נולד ראשון. זאת אומרת, הבן של האישה השנואה נולד אחרי 9 חודשים, הבן האהובה נולד אחרי 7 חודשים. התורה כאן אומרת לנו מה החידוש. הייתי חושב שהולכים לפי הלידה, אומרת התורה לא, הולכים לפי כניסת ההיריון. אבל יש הרבה מהמפרשים שאומרים שלא להאמין לשמועה הזאת בשם ההגרא, הנהצי ועוד הרבה, ויש באמת בספרים, בפוסקים, הרבה חילוקי דעות ושאלות, האם הולכים לפי כניסת ההיריון או לפי הלידה. רוב הפוסקים הולכים, אומרים שהולכים לפי הלידה, וגם מציינים שיעקב אבינו הרי נכנס להיריון ראשון ועשיו השני, אף על פי כן הבכורה הייתה לעשיו, אבל אוקיי. אבל בואו נראה היום ביאור נפלא, שממש כשאומרים את זה לאנשים זה פותח את העיניים, פותח לנו, נותן לנו אנרגיות חדשות לגמרי. ביאור של אדמו"ר הזקן באותה פרשה. אבל בואו לפני זה קצת ניכנס לעניין אקטואלי שהיום זה אלול. היום זה אלול, אנחנו כולנו מכירים את המשל הנפלא של אדמו"ר הזקן, שהוא מגדיר מה הנקודה הפנימית של אלול. זה אומר כשהמלך נמצא בהיכל מלכותו, להיכנס אליו צריכים פרוטקציות וקשרים, וכשאתה בא אומרים לך בדיוק איך להתנהג ומה לעשות וסיפור שלם. אבל כשהמלך יורד לשדה, הולך לטייל בשדות שאנשים שם עובדים, נמצאים עם הבוט שלהם, עם הלכלוך שלהם, שקועים בענייני העולם הזה, והמלך מסתכל על העם ומראה להם פנים שוחקות, מחייך להם, לא סתם מסתכל, מחייך להם, זה אלול. אז כל אחד יכול לגשת למלך, לא אין כאן את הפרוצדורות הנורמליות של לבקש בקשה ולחכות ולעשות בדיקה אם אתה באמת איש אמיתי ואיש יושר וכו' וכו' וכו'. אומר אדמו"ר הזקן, זה עניין של אלול. ופה באה השאלה, למה באמת המלך הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים יורד לעם בשדות? בייחוד שכמו שאמרנו בשיעור הקודם שכתוב בחסידות, השדה זה מקום שאדם לא גר, זה מתייחס לאנשים האלה שקשורים בענייני העולם הזה, בעניינים החומריים והגשמיים, ולאו דווקא חיים במצוות ובעבודת השם. למה באמת המלך עוזב את הארמון שלו, את כל הלוקסוס שלו, ולא נוסע לשוויץ, להרים היפים, למונאקו, למקום מאוד יפים, הולך לשדה ונכנס בבוץ, בתוך לכלוך, בתוך עכברים וחתולים וכלבים, למה הוא עושה את זה? ההסבר הפשוט הוא, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אומר, אהבתי אתכם אמר השם. אחד הנקודות שבעל שם טוב חזר וחזר עליהם, שכל יהודי צריך לדעת, השם מביט עליי בעין ימין. השם מסתכל עליי באהבה, הוא מרגיש קשר איתי. כשהקדוש ברוך הוא רואה שיש עם בשדות שהם לא קשורים איתו, השם יורד לעם ישראל לראות אותם, כי עם סגולה הם, זה אוצרות שלהם. כמו שבן אדם פותח את הסייף ומסתכל על המיליונים שיש לו בסייף, אם יש, אותו דבר הקדוש ברוך הוא רוצה לראות את עם ישראל. אבל יש כאן עוד נקודה יותר עמוקה, למה דווקא בשדה? מה הדגשה בשדה? ובואו נקדים קושייה נפלאה של הצמח צדק. הוא הביא שכתוב בספר קהלת, עת לאהוב ועת לשנוא. אומר המדרש רבה בקהלת פרשה השלישית, פסקה י' א', את לאהוב דכתיב אהבתי אתכם אמר השם, ואת לשנוא דכתיב נתנה עליי בקולה על כן שנאתיה. השם אומר חס ושלום שהוא שונא את עם ישראל. זאת אומרת שיש מצב של אהבה של הקדוש ברוך הוא, יש מצב של שנאה. מתי זה? בזמן בית המקדש, שהשכינה שרתה על עם ישראל והקריבו קורבנות ועם ישראל היה במדרגה נעלית יותר, אז היה עניין של בחינת אהבה להשם. בגלות, שלמה נהיה הגלות? בגלל שהשם ישמור עם ישראל ירד מהמדרגה שלו, ולכן השם החריב את בית המקדש. זה העניין של שנאה. אנחנו יודעים אהבה ושנאה, כשאחד אוהב את השני, מתקרב לשני, אוטומטי השני מתקרב, וכשאני מתרחק מהשני אוטומטי השם מתרחק ממני. בזמן הגלות שעם ישראל התרחק מהקדוש ברוך הוא, אוטומטי הקדוש ברוך הוא גם התרחק. שואל עצמך צדק שאלה עצומה. הוא מביא תנא דבי אליהו שהוא אומר ככה, כתוב משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו. הקדוש ברוך הוא מביא אותו, מביא אותנו לחדרים שלו. אומר המדרש, זוהי כנסת ישראל שנמשכת אחרי הקדוש ברוך הוא, שנאמר מרחוק השם נראה לי. גם שאתה נראה שהשם רחוק אליך, שאתה לא קרוב אליך, השם איתך. ואהבת עולם אהבתיך. אומר המדרש דבר נפלא, לא כתוב אהבה רבה אהבתיך, לא נאמר אלא אהבת עולם אהבתיך. למה? שמה תאמר אהבת הקדוש ברוך הוא זה אהבת 3 שנים, 10 שנים, 100 שנים. זאת אומרת, לאהבה של הקדוש ברוך הוא זה אהבה רבה, אהבה כאש, אהבה שורפת, אבל זה אהבה רבה זמנית, רק בזמן שבית המקדש קיים. אומר הקדוש ברוך הוא, השם מדגיש אהבת עולם אהבתיך. השם אוהב את עם ישראל תמיד, גם שאתה בגולה, גם שאתה משכני אחריך, מרחוק השם נראה לי, גם שנראה שאתה רחוק, השם אוהב אותך. עד הרבה, דווקא בזמן שאתה נראה רחוק מהקדוש ברוך הוא, ואתה, השם מתגלה אליך, המלך בשדה ומקרב אותך, הביאני המלך חדריו. אז הקדוש ברוך הוא מגלה אותך, מקרב אותך, מביא אותך קשר פנימי אל החדרים הפנימיים שלו. ואומר המדרש דבר נפלא, שזה הבן האהובה והבן השנואה. בן השנואה זה זמן שעם ישראל בגלות נחרב בית המקדש. בן האהובה שהקדוש ברוך הוא בזמן בית המקדש אוהב אותנו, הגילוי אלוקות ישנו. אומר הקדוש ברוך הוא דווקא בזמן הגלות שנראה מרחוק, דווקא אז אם אני עובד את הקדוש ברוך הוא ועם ישראל עובדים את הקדוש ברוך הוא במסירות נפש, הביאה לי המלך הדרה. ותשמעו מדרש נורא והיום. אומר המדרש, כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר השם. אמר רבי לוי, בבניינה כשבית המקדש היה, העמיד עלי רשעים כגון אחז, מנשה, עמון. בחורבנה שנחרב בית המקדש העמיד עלי צדיקים, דניאל וחבורתו, מרדכי וחבורתו, עזרא וחבורתו. הרבה צדיקים העמיד עלי בחורבנה, יותר מצדיקים שמידי בניינה. מסמר שיער. דווקא בגלות אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא בחורבן היה כזה גילוי אלוקות, שעם ישראל צמח דווקא מהמרחוק הזה. דווקא הגלות, דווקא האישה השנואה הזאת, האישה השנואה שלכאורה היא רחוקה מבעלה, אין את הקשר הפנימי עם בעלה, דווקא האישה השנואה היא מביאה את הבן הבכור. למה? דווקא שאתה בגלות, דווקא שהשם מסתיר את הפנים שלו, דווקא שהשם נראה מרחוק, דווקא שאתה חושב על עצמך שאתה שנוי אצל הבעל שלך, שנוי חס שלום אצל הקדוש ברוך הוא, ואף על פי כן אתה לומד, מתפלל, עושה אהבת ישראל, עושה צדקה, עושה חסד, דן את חברך לקו זכות, דווקא אז אתה מגלה שאהבה היא אינסופית. אין דבר שעוצר אותה, גם החורבן לא עוצר את הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. גם את המרחוק זה לא עוצר. ואז אני מוליד את הבכור, שזה ראשית עוני, זה הכוונה הפנימית של הקדוש ברוך הוא בכל העניין של הגלות, לגלות עוד יותר. לכן נוכל להבין עוד נקודה, למה המלך בא בשדה דווקא? למה הוא לא בא לאנשי העיר? אנשי העיר זה טוב מאוד, יפה מאוד, הם קשורים לקדוש ברוך הוא. איפה לקדוש ברוך הוא יש את הנחת, את האישה האחת הזאת, איפה יש לו את הקשר עם ההי הידיעה הזאת? דווקא בשדה, ששם יש גילוי אלוקות. אני רוצה לספר סיפור, אולי יש מכם שכבר שמעו את הסיפור, אבל זה סיפור שאומרים אותו תמיד, לפעמים שבאים להתוועדויות, אני שאומרים, עוד פעם נשמע את הסיפור הזה. לפני הרבה שנים היה בחור שהיה גר בבריסל, והיה רחוק מיידישקייט, הוא בא אלינו ליום שישי שבת והתחיל להתקרב. ניח תפילין, שמר שבת, אכל כשרות, הכל היה בסדר. וכל כמה זמן הזמנו אותו אלינו לוויקנד, לשבת. אבל הרבה פעמים הוא סירב לבוא, וכל פעם שהוא סירב לבוא, הוא לא הסתכל לי בעיניים, הביט העיניים על הרצפה. הרגשתי שיש משהו, אבל הוא לא רוצה לספר, לא שאלתי. פעם אחת עוד פעם שאלתי ועוד פעם שאלתי, אז לפעמים הוא הסכים, לפעמים הוא לא הסכים, פעם אחת אני שואל, ועוד פעם הוא מוריד את העיניים ואומר לי, לא, השבת הזאת אני עסוק, אני לא יכול לבוא. ואז ככה זרקתי, מה באמת? ואז הוא נפתח, כבר הקשר בינינו היה עוד יותר עמוק, וזה אומר לי, תשמע, יש לי חברה באיטליה, והאישה הזאת החלטנו להתחתן, וזה הזיווג שלי בטוח, אבל יש בעיה אחת, היא לא מאחינו בני ישראל. אבל זה לא שייך שאני מבטר, אני אשמור שבת, יוכל קשות, זה אני לא יכול לבטר. והלכתי לרבנים וכולם הפחידו איתי בעונשים, בגיינו, זה לא זה, זה לא זה, אני לא יכול לבטר. זה היה בדיוק לפני כינוס השלוחים, אמרתי לו, בוא איתנו לכינוס השלוחים. אוקיי. נעשנו, עוברים אצל הרבי ביום ראשון, אתם יודעים שהרבי מחלק דולרים, ואני אומר לו, תשמע, תשאל את הרבה. ואני אומר לו, הרב גרונר עומד על יד הרבה, ואם אנשים מתחילים לדבר צופיל יותר מדי, הוא סוחב אתכם, הוא סוחב אותנו בעדינות כמובן, אל תתפעל, גם אם הוא סוחב אותך, תשאל את השאלה. הולכים לרבה ואני רואה שהוא מתרגש מאוד, מאוד מתרגש, ואני מפחד לעצמי, הוא לא יכול, הוא בכלל לא יכול לדבר. באנו מבלגיה לפה לרבה, ועל הרגע הזה מפספסים את הרגע הזה, חס שלו. ואז הוא בא לרבה, והרבה לוקח את השטר של הדולר, והרבה הביא לו את השטר, הביא לו את הדולר, ובדרך כלל הרבה מביא, והרבה עוזב, ואנשים הולכים. הרבה מביא לו, והרבה מחזיק את הדולר. ואפילו הרב גרונר, זיכרונו לברכה, לא יכול לסחוב אותו, מכיוון שהרבי מחזיק את הדולר, הוא לא יכול לסחוב. ואז הרבי נתן כזה חצי חיוך כזה. ואז הוא נפתח, נרגע, אז הוא אומר לרבי את הבעיה שלו. והוא מצפה שהרבי יגיד לו שזה חטא נורא ביום, וכו' וכו', ואת מה שכתוב בספרים, בספר הזוהר וכו'. הרבי זורק לו את המילים הכי לא צפויות שיכול להיות בעולם. אומר הרבי, אני מקנה בך. ואז הרבי מסביר, אני לא אומר את המילים כמובן, אני אומר את התוכן. כל פעם שהקדוש ברוך הוא רוצה להרים יהודי, הוא נותן לו סולם. מה זה הסולם הזה? הסולם הזה זה האתגרים שיש לנו בחיים. הניסיונות שיש לו בחיים. המצב הזה שאנחנו צריכים לגלות את הפוטנציאל הפנימי שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אז אומר לו הרבי, הקדוש ברוך הוא, אם הוא נתן לך כזה ניסיון, הוא מאמין בך שאתה יכול לעמוד בניסיון. הוא מאמין בך שאתה יכול לעלות על הסולם הזה, לגדול מהסולם הזה, לגדול מאותו ניסיון. ואז הרב אומר לו, אני מקנה בך. ולהרב צמרמורת, לי אני מקנה בך, מכיוון שלי את הסולם הזה לא קיבלתי מהקדוש ברוך. לי את הניסיון הזה לא היה. ואז הרב עזב את הדולר. ואז הוא הלך למטה, היה בחיות נוראות, והמילים הראשונות שהוא אמר לי, פיניטו, גמרתי. בא לפה, כתב למכתב, אני מאוד מצטער, את בחורה מאוד טובה וכו' וכו', אבל זה לא הזיווג שלנו, אני מצטער. עזב את פה, את בלגיה, והיא באה לפה, ובכתה, תנו לנו את הכתובת, וברוך השם בנה בית לתפארת בארץ הקודש, לתפארת בארץ הקודש. תראו איזה מבט של הרבי. כל פעם שאנחנו מרגישים את בן הסנועה, אנחנו מרגישים שחס ושלום אנחנו סנועים באיזשהו מקום. יש אנשים שאומרים לה, אני מרגיש צבוע. אני בא לבית כנסת, מתפלל, ובתוך תוכי איפה אני, המחשבות איפה, הרגשות שלי איפה. כמה שאתה מרגיש את הבן הסנועה, אתה יכול להביא את הבן הבכור. אתה יכול להביא, כי זה ראשית עוני, זה הנקודה שלי, אומר הקדוש ברוך. זה התענוג הכי גדול שלי. זה המטרה של שתי נשים האלה בזמן הגלות ובזמן בית המקדש. ואומר אל תרב בדבר נפלא, אומר אל תרב. באותו על הפסוקים האלה של שתי נשים, זה לא רק בית המקדש וחורבן והגלות. גם היום אומר אל תרב. יש שתי סוגי נשמות. ובואו אני אקריא לכם איזה קטע קטן ממה אמרי אדמו"ר הזקן, מי שרוצה לראות בפנים זה... מה אמרי אדמו"ר הזקן הקצרים, עמוד קי"ח. אומר אדמו"ר הזקן שלא ייפול אדם לעצבות כשהוא לא מרגיש שהוא נהנה מהתורה והעבודה של השם. כי יש בני עלייה והם מועטים. יש שני סוגים בני אדם. יש בני עלייה, מה זה בני עלייה? אנשים שהעיקר שלהם זה הנשמה, הוא קשור למצוות, קשור לתורה, נהנה מתורה המצוות. הוא לא נהנה מדברים גשמיים. כמו שהלל כתוב שהוא הלך לאכול, הוא אמר, אני הולך לגמול חסד עם העלובה, הוא עושה חסד עם הגוף, הוא לא רוצה לאכול בכלל. את האוכל שלו הוא לא רוצה לאכול. אבל הם מועטים. תשמעו מילים. ולא בשבילם יבוא אם ירצה השם הגאולה השלמה. הם לא יביאו את המשיח. למה אומר התרבי? כי גם בזמן החורבן היו צדיקים גדולים והם לא הביאו את המשיח. אבל כללות ישראל, רוב עם ישראל, אנשים שלא התבטלה אצלם הגוף, יש להם תאוות והנשמה בתוך הגוף טהורה, אבל הגוף מכסה על הנשמה הזאת. אומר הקדוש ברוך הוא, דווקא אלה על ידי עבודתם בתחתונים שיש להם קשר לגוף, ושאף על פי שהוא לא נהנה ולא רואה קשר ללימוד התורה והתפילה, הוא מרגיש את הגוף שלו והוא מתרומם מהגוף. דווקא אומר אל תרבי, ובזכות אלה ניגאל, בזכות זה ניגאל. וזה פירוש הפסוק, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה, הם בני עלייה, הם המועטים, ואחת השנואה, שזה רובנו, והבן הבכור לשנואה, והיה ביום הנחילו, כתוב בפסוק שביום הנחילו שיהיה נחלה. מה זה נחלה? נחלה הוא השפעה כנחל, שזה יהיה בזמן הגאולה, הוא יהיה הבכור. דווקא אנשים האלה שהם לא בני עלייה, הם יהיו הבכור. דברים נוראים ונוראים. יש מדרש שאומר שהבן האהובה והבן השנואה זה רחל ולאה. רחל הייתה האישה האהובה ולאה הייתה בן השנואה. וכאן באה, והייתה האישה השנואה. וכאן השאלה, איך יעקב שנא את רחל? מה זה? את לאה? חס שלום להגיד. אז יש פירושים, הרבה פירושים. אחד מהם הרד"ק אומר, באופן יחסי, באופן יחסי לאהבה של רחל הוא שנא אותה. אבל יש פירוש כאן הרבה יותר עמוק. אנחנו יודעים שכתוב בתורה ועיני רבקה רכות. אומר המדרש למה? אומר ככה, שני בנים הייתה לה לרבקה ושתי בנות היו לו להבם. אנשים אמרו הגדולה לגדול והקטנה לקטן, לאה עם עשיו ורחל עם יעקב. והייתה לאה שהייתה הגדולה יושבת על פרשת דרכים ושואלת אותו גדול מה מעשיו. אומר המדרש, אומרים לה איש רע מלסתם הבריות, והקטן היא שואלת מה מעשיו, איש טעם יושב אוהלים. והייתה בוכה עד שנשרו ריסרי עיניה, מה זה עיני רבקה רכות, מרוב הבכי שלה. זה עשה שעיני רכות. היינו פעם בבית חב"ד בהתוועדות חסידית מול חיים שר, היה התעוררות, המשיך כמעט עד הבוקר. לפנות בוקר היה שם אחד, אני מכיר אותו מאוד טוב, בן אדם שהתחיל לחזור בתשובה ויש לו עליות וירידות כמו שלנו, אבל אצלו זה דרסטי מאוד. הירידות, ירידות, ירידות, ירידות. היצרה שלו אש לאהבה, אש לאהבה. והוא אמר קצת לחיים ופרץ לבכי. הוא אומר לי, הרב, למה? למה? למה לי יש כזה יצרה? כזה אש, כזה בוער, אני כזה כועס. הוא היה בעל כעס על עצמו. שהוא כעס, כולם ברחו מפניו. למה יש לי כאלה מידות קשות? והוא מראה על אחד מהמתפללים, תראה איזה הוא עדין נפש, חסיד. הוא אמר לי פעם, מה התאווה שלו? עוגה שוקולד, זה התאווה שלו. אתה מבין הרב, זה התאווה שלו. אין לו השגות בתאווה בכלל. ריבונו של עולם, למה? למה ריבונו של עולם? פרץ הבכי. אז אמרתי לו, בוא אני אגיד לך, ליעקב היה גם, רחל ולאה. למה פתאום החליטו שרבקה הולכת לעשיו? מה אנחנו אמרנו במדרש? בחורה, בחורה. אבל יש כאן עניין פנימי, אנחנו יודעים שהכל השגחה פרטית. מה הם שני הקווים, מה השוני בשני הקווים בין רחל ולאה? תראו ביאור של חסידות שפותח לנו את העיניים. רחל בגימטריה זה ויהי אור. רחל זה ר-ר-החלה, זה ש, שפסלה. אנחנו יודעים שסה, עדין נפש, רגוע, שקט, כמו עז, הוא לא כמו שור, הוא לא בועט, הוא לא אוכל, הוא לא טורף, אוכל את העשב שלו רגוע, שקט. הולך עם כולם בעדר. גם שחותכים לו את הצמר שלו, הוא לא כועס, הוא שקט. זה הסמל של הבני העלייה הזאת שדיברנו. אנשים שמצד תכונות, יש להם מידות טובות. זה רחל. היא האישה האהובה. לאה, לאה באה מהמילה לאות. לאות זה עייפות. אתה מרגיש שאין לך יכולת. סחות, רפיון. איך כתוב? נלאו מצרים לשתות מים מן היאור. חיפשו מים ולא מצאו. זה מסמל סחיתות ועייפות. רחל ולאה היו שונים. לאה הייתה אהובה, המידות טובות, הכל זרם אצלה. היה כמובן איזשהו יצרה, אין צדיק ברטה שיעשה טוב ללכת, אבל היה. לאה היא מרגישה סנועה. מה זה סנועה עליה? לא שיעקב סנה אותה. היא הרגישה על עצמה, היא סנועה. אני כל הזמן לוחמת עם היצרה, יש לי מחשבות זרות, יש לי הרגשות זרות, יש לי תאוות. היא כל הזמן הייתה במלחמה. אומר היפה תואר, היא סנה את עצמה, היא הסתכלה שהיא לא בסדר. כמו שיש לנו אנשים שאומרים לנו לפעמים, או שאנחנו מרגישים, אנחנו לבד מרגישים סנועים. והקדוש ברוך הוא, לאה, לחמה, לחמה עם היצרה. היא תוכל לשנות את עשיו. היא תבין את עשיו. אתם יודעים, חס שלום, יש לנו לפעמים נערים שנופלים מהדרך, חס שלום. מי יכול לתפוס אותם הכי הרבה? אלה שנפלו. לפעמים יש לנו אנשים שנהיו חלילה מכורים לסמים. מי יכול להבין את הנפש שלהם? מי יכול להבין את השפה שלהם, את הראש שלהם? דווקא אלה. יש אנשים שהשם ישמור נפטר להם ילד. דווקא הם ששומעים שיש בעיר עוד משפחה שחלילה ילד קטן נפטר, הולכים לנחם. הם מבינים. הם מבינים את השפה, הם מבינים איך לדבר, איך להרגיש את השם. אומר הקדוש ברוך הוא, לאה בכורה היא מתאימה לעשיו, לא בגלל סתם בכורה, בגלל שהיא תבין אותו, היא תרגיש אותו, היא תחולה לשנות אותו מבפנים. אז מצד אחד רבקה ידע שזה התפקיד שלה, עשיו, אבל היא הרבחתה. היא לא רוצה את זה. היא רוצה לברוח מזה. היא רוצה לצאת מזה. ותראו דבר מעניין, יש עוד פירוש בגמרא בבבא בתרא דף קוף חף ד'. מה זה עיני לאה רכות? שמתנותיה ארוכות. אומר המדרש, תראו איזה יופי. אומר המדרש, מה קיבלה לאה הילדים הצאצאים ומה קיבלה רחל? לאה זכתה בכהונה, שבט לוי בא ממנה, לוויים באו ממנה, מלכות יהודה בא ממנה, מלכות בית דוד, משיח בן דוד בא מלאה. מה בא מרחל? בא יוסף, שאול המלך, שהמלכות שלו לא החזיקה, משיח בן יוסף בא מרחל. תראו איזה עומק מוסבר בחסידות דווקא לאה, דווקא האישה הסנועה הזאת, כמו שדיברנו מקודם, היא מביאה את הבכורה. דווקא יש כתוב בפסוק, וירא השם כי סנועה לאה ויפתח את רחמה. פשט הפשוט, אנחנו יודעים, השם ריחם עליה. הרבה יותר עמוק. השם ראה שלאה שונאת את הרע שבה. היא מרגישה סניעה, היא מרגישה שהיא סנועה, שהיא עושה, שיש לה משיכות לרע. והיא מתגברת עליהם, לא כמו עשיו. עשיו לתאוות שלו נכנע, הרים ידיים, נמשך אחריהם. לאה לחמה עם זה. וירא השם כי סנועה ויפתח את רחמה. ורחל עקרה. אם אין לך את המלחמה הזאת, אתה לא יכול להביא את הבן הבכור. אתה לא יכול לעשות את ראשית עונו. אתה לא יכול לגדול. אדמו"ר הזקן ממשיך ואומר עוד שלב. דיברנו על הבדל בין אהובה ושנואה בזמן בית המקדש, בזמן הגלות. שלב שני דיברנו שיש שתי סוגי נשמות. אומר אדמו"ר הזקן יותר. בליקוטי תורה בפרשה שלנו אומר אדמו"ר הזקן, זה הולך על כל אחד ואחד. כמו שיעקב התחתן עם רחל ולאה, כולנו מתחתנים עם רחל ולאה. ולכן אנחנו מכירים למה מכסים את הפנים שמתחתנים, בגלל שאז אצל יעקב הוא חיסה. יש הרבה שאומרים את הפסוקים האלה שתהיה לנו כרחל ולאה. כל יהודי יש לו את הרחל ולאה. יש בנו את החלק הטוב הזה, את החלק שאנחנו נמשכים לקדושה, רוצים ללמוד, רוצים להתפלל, רוצים לשמוע שיעורים. אנשים האלה שעכשיו שומעים את השיעור אצלנו על ידי כל מיני אמצעים, מה אתם עושים? מה אנחנו עושים בעצם? עוזבים את ענייני העולם הזה ויושבים חצי שעה, שלושת רבעי שעה, ומקשיבים לשיעורים. זה החלק של רחל שלנו. אבל יש לנו עוד חלק. החלק של לאה. החלק של המלחמה שבנו. חלק שהוא סנוי עלינו, חלק שסוחב אותנו למקומות שאנחנו לא רוצים להגיע לשם. התחתנו עם שתי נשים, ושניהם באיזשהו מקום עובדים את השם. גם רחל עובדת את השם, יש לנו הולכים להתפלל והולכים ללמוד שאנחנו נהנים ושמחים מזה, וגם החלק של הסנועה אנחנו מתגברים עליו. והקדוש ברוך הוא, מה זה ראשית עוני? מה זה הנקודה שלי? מה זה הבן הבכור? מה זה כמו שאומר אדמו"ר הזקן, שבזכות זה יבוא משיח? דווקא הבן שבא מהסנועה. הבן הוא נולד מהשנואה. זה התוצאות של השנואה. הוא זה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אנחנו כבר אמרנו פעם את הסיפור הזה של אנשי חלם, אלא הם פעם מחלוקת גדולה, איזה אור יותר חזק, אור השמש, אור הירח. שנתיים וחצי היה מחלוקת, בסוף נימנו וגומרו, שאור הירח יותר חזק. שאלו אותם למה אור הירח, אור השמש. ומה אתם לא מבינים? השמש מאירה שיש אור. מה החוכמה לעיר שיש אור? הירח מאיר שיש חושך? זה הגדלות שלנו. זה העוצמה שלנו. להאיר את החלק של השנואה שלנו, זה מביא את הבן הבכור. יש עוד מדרש שראיתי אותו בספרים, אני לא ראיתי אותו בפנים, אפילו הלכתי קצת לחפש, אותו דבר אין לי, יש משהו מעין זה. מהמדרש, כשבנו את בית המקדש, היו אבנים, אתם יודעים, היה אסור לחתוך אותם עם ברזל, ואז מצאו איזה אבן מאוד עקומה עם כל מיני שפיצים כאלה, שונים ומשונים. לקחו את האבן הזה ושמו אותה בצד, הכניסו אותה, כמו שאומרים, בזבל, מחוץ למחנה. בנו את בית המקדש, ואז נשאר להם את הסוף, את קודש הקודשים. ושמו אבן פה, ויצא בדיוק כזה חלל, שאבן נורמלית לא נכנסה, היה פה שפיץ ופה שפיץ ופה, שום אבן לא נכנסה. יכול לחשוב, איך אנחנו עושים? מה עושים? איך מוצאים כזאת אבן עקומה שנכנסת בכל השפיצים האלה? פתאום מישהו אומר, רגע, היה לנו אבן שזרקנו אותה. בוא ניקח אותה. הלכו, הביאו את האבן, ממש איתימה קומפלט. כל שפיץ נכנס בחלל, כל מקום עקום נכנס בדיוק במקום הנכון. אומר המדרש, על זה נאמר, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. מה זאת אומרת אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה? אל תחשוב שהאבן העקומה הזאת היא בדיעבד. לא מצאנו אבן ישרה נורמלית, אוקיי. מה זה ראש פינה? בסיס, זה ההתחלה של הבית. אומר הקדוש ברוך הוא, אבן מועשו הבונים, אבן שנואה, אבן שאתה לא רוצה אותה, אבן שנראה לך התאוות ומשיכות הלב שלך לדברים שליליים, אתה לא רוצה את זה. תדע לך, האבן הזאת השנואה, האבן הזאת העקומה הזאת, מועשו הבונים, זה הייתה תכלית בית המקדש. זה הייתה לראש פינה, זה השורש, המקור, זה התכלית שלנו. לקחת את העקמימות שלנו, להרים את זה, לזכח את זה. זה כל הכוונה וכל תכלית של בריאת העולם, נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. ואני רוצה לספר לכם סיפור, שמעתי מהחותנים שלנו, הרב חזל ממנצ'סטר. הייתה משפחה בארצות הברית, משפחה לא שומרת דווקא מצוות, יהודים, אבל לא הרבה שמרו תורה מצוות. והאישה לא הצליחה להיכנס להיריון. הלכו לבדיקות, הלכו לרופאים, עשו טיפולים. אתם יודעים, האהבה של אימא, יש בכל אחד את האימא שהיא רוצה להביא צאצאים. בסוף, בשעתו המוצלחת, נכנסה להיריון. אחרי כמה זמן הלכו לבדיקה, והרופא עשה את הבדיקה, והרופא אמר, יש בעיה, זה לא בדיוק במקום הנכון, אם היא תמשיך את ההיריון, חלילה היא יכולה לעזוב את העולם. אוקיי, הוא אמר, עוד קצת זמן ונראה אם זה באמת ככה. באו עוד פעם לבדיקה, בדק עוד פעם, עשה עוד פעם צילום, אני מצטער להגיד לכם, והאמא באה הבית אומרת לבעלה, ריבונו שלם, עשינו כל כך הרבה מאמצים, כל כך הרבה השקעות, כל כך הרבה שנים אני מחכה. אל הנער הזה התפללתי, ומה עכשיו אני אעשה חס ושלום? אני ממשיכה הלאה. ולמה, זה פיקוח נפש, מה את עושה? החלטתי, אני עושה את זה עד הסוף. לא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל, היא המשיכה את זה עד הסוף. הילד נולד בריא, אבל האמא עלתה בסערה השמיים, המסירות נפש של אמא. אבא לא אמר לילד אף פעם, שהאימא עזבה את העולם, השם ישמור, בגלל שהיא המשיכה את ההיריון, והיא נפטרה בזמן הלידה. למה? פשוט מאוד. הוא לא רצה שהילד יגיש רגשי אשמה באיזשהו מקום. זה באיזשהו מקום אני גרמתי. הוא סיפר לו שהיית בן שנתיים, האמא הייתה, היה לה מחלה והיא עזבה את העולם. הילד לא הלך לישובה, כמובן הלך לאוניברסיטה, למד לימודי חול, אחרי כמה זמן הוא בא הביתה, אומר לאביו, אבא מצאתי את הזיווג שלי, אוקיי? אז האבא שואל את הילד, אוקיי, מי זה, הוא, היא, מה הצבע, אתם יודעים, באמריקה. בסדר, הוא אומר לו, כן, זה בסדר, מה השם? אז הוא אומר את השם. אז האבא אומר, רגע, זה נקרא שהיא נראית שהיא לא יהודיה, הוא אומר, נכון, היא לא יהודית. מה, אתה הולך להתחתן עם גויה? ולמה, אני לא מבין, אתה תמיד אמר לנו שאנחנו ליברליים וכולנו פתוחים, מקבלים את כולם, כולם שווים, מה פתאום? כן, כולם שווים, אבל להתחתן עם, זה לא שייך. אבל לא מבין אצלך, בקושי אתה הולך ביום כיפור לאיסקו לבית כנסת, מה, אתה לא תפילין, לא שבת, לא קשרות, לא שום דבר, מה פתאום עכשיו? אבא, בטוח, לא זה, תפילין זה, אבל זה, איך עושים? אין לי מי לדבר. אתם יודעים שלא מתחנכים כמו שצריך, הילדים הם הבעלי בתים. אוקיי, הכינו כבר את האולם, הכינו את התזמורת, את האוכל, ביום החתונה, נוסעים לאולם. ואז באמצע הנסיעה, האבא אומר לבן שלו, אתה יודע, בני היקר, בוא נלך לבית הקברות של אמא. לבקר את אמא, אתה הולך להתחתן, בוא נלך. בן אמר, אוי, כל כך רעיון נפלא, אני אלך לעשות את זה. בוא, הולכים ביחד. הלכו, נוסעים. האבא מתרגש מאוד שהוא הולך עכשיו לקבר של אשתו, וגם הוא הולך להכניס את הבן לחתונה. כל הזמן שוכב לו השקר הזה שהוא משקר את הבן. החליט, אני נותן לו את המתנה לחתונה, אני מספר לו את האמת. הוא סיפר לו את האמת. שאימא שלך נפטרה בשביל מסירות נפש להביא אותך לעולם. אבל ואז הוא אומר לבן, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני מכיר את אימא שלך מאוד טוב. הרבה שנים היינו ביחד. עברנו הרבה דברים ביחד. רק שתדע, החלום של אימא, שהנכדים שלה היו יהודים שומרי תורה, לא מדברים שומרי תורה מצוות, אבל שיהיה איזה קשר, איזה מסורת, שיהיו יהודים לכל הפחות. החלום של אמא שהקלה שלה תהיה יהודיה, זה החלום. אני מוכרח להגיד לך, תסלח לי שאני אומר לך, אולי אני מקיף לך, אני מרגיש שאני צריך להוציא את זה מהלב. סיפרתי לך את האמת, מה ששיקרתי אותך כל החיים, ואני מספר לך את האמת עד הסוף. מגיעים לבית הקברות, ואז הבן אומר לאבא, אבא, תעשה לי טובה. אני רוצה ללכת לבית הקברות לבד. אתה תישאר פה, אני רוצה ללכת. אבא אומר, בבקשה. הלך לבית הקברות לבד, אבא במכונית, חושב, כמה זמן הולכים לבית הקברות? 10 דקות. 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה, הבן לא חוזר, הוא התחיל לדאוג, אז הוא הולך, הולך לבית הקברות, מתקרב, והוא בא על יד הקבר של אמא, הוא רואה את הבן יושב על יד הקבר, ובוכה, וזורק מילים, בין הדמעות הוא זורק מילים. הוא מתקרב בשקט שלא יראו, לא רוצה להפריע לו, ואז הוא שומע שהבן אומר לאמא, אמא, אני רוצה להגיד לך, החלום שלך לא יהיה לשווא. אם ירצה השם, החלום שלך יתקיים. אמא, אני מבטיח לך שהקלה שלך תהיה יהודייה. אם אני מבטיח לך שהנכדים שלך יהיו יהודים. אבא חזר בשקט למכונית, ואחרי כמה זמן הבן בא בחזרה. אם מי שזוכר, פעם לא היה לנו את ה-GPS וכל המכשירים, אבל היו כאלה שבתוך המכונית היה להם טלפון. והיו משפחה אשר היה להם טלפון. רואים את הטלפון. יום החתונה, כמה שעות לפני החתונה, אומר לבחורה, מספר את כל הסיפור. ואללה, אני מאוד מצטער. אני מבקש סליחה, אני אשלם את כל החתונה. אני אשלם לך פיצויים, מה שאת רוצה. אבל אני צריך לצאת. והיא התחילה לצעוק ולקלל. אבל הוא היה עקשן. עם שורף הוא כתוב על עם ישראל. סיים. ואומר לה, אתה יודע, מהצעקות שלה עכשיו, אני, ברוך השם, אולי אני רואה עם מי היה לי עסק. עזב, התחתן ברוך השם, משפחה, והתקרב ליידישקייט, וגר היום בארצות הברית, וברוך השם בנה משפחה לתפארת. מה זה אומר לנו? לקדוש ברוך הוא גם היה חלום עלינו. הקדוש ברוך הוא היה לו חלום איך שאנחנו נהיה. שניקח את הסנועה שלנו ונשלוט עליו. שניקח את הסנועה שלנו ונהפוך אותו לבן בכור. נהפוך אותו שהוא ראשית עוני, זה הנקודה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שמאותו אישה הסנועה שיש לנו, נעמיד את משיח בן דוד, כמו שלאה העמידה ממנו, את הכהונה, את הלווים. לרבי היה חלום שחסידים יהיו כמו שצריכים להיות. להורים שלנו, לסבות שלנו, כל אחד במקום שלו, ברוסיה, בפולניה, במרוקו, במצרים, בהונגריה, בצ'כיה, לא חשוב איפה. לסבות שהיו בספרד, הלכו למסירות נפש, באה אינקוויזיציה. ליהודים שהלכו לתאי הגזים בשירת אני מאמין. מה החלום שלהם? מה החזיק אותם? אנחנו. להשאיר את השלשלת של עם ישראל. וזה אלול. אלול בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני מאמין בך. כמו שהרבי אמר לו אותו אברך, אם הקדוש ברוך הוא שם לך כזה סולם, הוא מאמין שאתה יכול לעשות את זה. יש לך את הכוחות. גם לכל אחד מאיתנו יש את הכוחות. נכנס עכשיו אלול, נשתמש באלול הזה שהמלך בא השדה, מסתכל עלינו בפנים שוחקות, נעזוב רגע את ענייני העולם הזה שלנו, את העבודה בשדות, נסתכל, נבוא אליו, נתקרב אליו, והקדוש ברוך הוא ייקח אותנו בזרועות פתוחות, ושייתן לכולנו כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות, ושהשם ייתן לכל אחד את המצטרך לו בכל העניינים מתוך שפע ברכה והצלחה.